טוב, בוקר טוב. אנחנו בעזרת השם ממשיכים. זה המשנה האחרונה עם סימן 4. אנחנו מתעסקים ביחס שלנו בעצם לתורה דרך המשניות האלה. אנחנו מנסים לבנות את עצמנו, להיות אנשים טובים וישרים, כמו שהתורה, עיקר העמוד שדרה של התורה, זה להיות אדם טוב וישר ולבאר את הרע מקרבנו, מקרבך. זה בממד הלאומי ובממד הכלל אנושי, וזה קודם כל בממד הפנימי, שאנחנו רוצים לעשות את הטוב הישר ולבאר את הכוחות הרעים שמפריעים לנו לעשות את הדברים הטובים, להיות אנשים טובים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ואסור לנו להיות מיואשים מזה, לדעת שהטוב בסופו של דבר ינצח, יש לו יותר כוח מכוחות הרע. יש אווירה כללית היום שכאילו יש ביטוי כזה, למשל, הכל פוליטיקה. ביטוי הזה הוא ביטוי שהוא מבטא ייאוש. אני לא מדבר לצד של הזלזול. זלזול זה שלב אחד, אבל אני מדבר לצד של מבטא ייאוש, שבעצם הכל אינטרסים. זה מה שזה אומר ככה, בתת הכרה, הכל אינטרסים. יש כאלה שאצלהם הכל אינטרסים, אבל אנחנו רוצים שהאינטרס האמיתי הוא יהיה הטוב. וזה בסוף ינצח, קוראים לזה גאולה. זה הגאולה, שהטוב ינצח. המשיח יש לו אזור צדק על מותניו. הצדק בסוף ינצח. ולא צריך להיבהל מזה, כי המצב שאנחנו נמצאים בו היום הוא רק מברר לנו עד כמה באמת דרוש שהאווירה הכללית בציבוריות תהיה של חיפוש אמת. זה האווירה שצריכה להיות, ודווקא מתוך השקר הגדול אנשים מבינים שאי אפשר ככה. אי אפשר לנהל משפחה ככה, אין נאמנות במשפחה ככה, אי אפשר לנהל עסקים ככה. אי אפשר לנהל עסקים שכולם משקרים את כולם, זה לא עובד. זה בסוף קורס הדבר הזה. ובהקשר בהקשר למכון מאיר, מכון מאיר הוא מאיר את אור האמת ומנסה להיאבק בתופעה הזאת של השקיעה הזאת. המכון מאיר הוא כמו מגדלור שאנשים מצטרפים אליו ורוצים, מחפשים את האמת. בכל התור, בספר כל התור של הגאון מווינה, יש שם שלבי הגאולה. זה מורכב משבעה שלבים. שלושה שלבים קשורים למשיח בן יוסף. שלושה שלבים אחרונים למשיח בן דוד, שזה הופעת הצדק בעולם והאמת בעולם. ויש השלב השביעי, זאת אומרת האמצעי שדילגנו עליו עכשיו, הוא שלב של חזרת עם ישראל לאמת. אי אפשר לעבור משלב משיח בן יוסף, דהיינו, להקמת מדינת ישראל וחזרת ישראל לארצו, ולהגיע לקומה השנייה, קוממיות בקמפיין הזה של איסוף כסף, לבנות שתי קומות. זה גם, יש בזה רמז גדול, כמו שאנחנו אומרים, שתוליכנו קוממיות לארצנו, נכון? בשתי קומות, יש קומה אחת של משיח בן יוסף, קומה אחת של משיח בן דוד. כן, זה רמז, זה לא רק עניין טכני של שתי קומות, כן? בשביל להגיע לקומה השנייה, חייבים לעבור את השלב של חזרת ישראל לאמת. קוראים לזה תשובה, שאנשים נמאס להם, הם לא יכולים לסבול יותר את החיים השקריים, והם מחפשים משהו אמיתי. אז לפעמים זה עובר דרך הודו, דרך דרום אמריקה וכל מיני דברים אחרים זה עובר. אבל בסוף זה מגיע למקום הזה שאנשים רוצים שהחיים יהיו חיים אמיתיים, ישרים, טהורים. ומתוך זה מתחיל לצמוח השלב הבא. זה השלב הבא של משיח בן דוד. זה השלב שאנחנו נמצאים בו היום. ואנחנו רואים שמדבקים, אתם אולי לא יודעים, אבל על מכון מאיר, ולא רק על מכון מאיר, כל מרכזי התשובה, מדבקים המונים. אני רק רוצה להגיד לכם על עצמי, אני הגעתי פה לפני 40 שנה, 39 שנה, אני חושב, אני לא מדייק במספרים, אבל אני חושב שהיו חמישה, אולי פלוס, אנשים בשנה מגיעים. היום כל יום מגיעים לפה 5 אולי 10 באים לבדוק, יכול להיות שלא כולם נשארים. המכון מאיר התפתח בצורה בלתי רגילה, ועכשיו כיוון שהוא ממשיך להתפתח וכיוון שיש הרבה דופקים על הדלתות פה, ואנחנו גם צופים שזה יהיה סחיפה שלא נוכל לעמוד בה, זה על הקצה של על הקצה, רואים את זה, מריחים את זה, כן? אנחנו חייבים להכין את עצמנו לדבר הזה. לדבר הזה, להכין אותו, לבנות פה מקום מספיק, גם טכני, חדרים, כספים בשביל חדר אוכל, אוכל, אנשי צוות, אבל צריך גם בחינה רוחנית, להכין פה אנשים, אנשים שיוכלו לקלוט את ההמונים האלה ולהדריך אותם. אתה לא יכול לתת להם איזה שיעור, צריך הדרכה אישית. הבן שלי היה פעם בישיבה חרדית, שכחתי קוראים לה, משהו עם צבי, תפארת צבי. והוא הלך לישיבה הזאת, ובישיבה הזאת, על כל תלמיד היה רם. על כל תלמיד היה רם שישב איתו חצי יום. אתם מבינים מה זה? זה מה שהם צריכים. הם ודאי צריכים את זה. אתה לא יכול לתת לזרוק אותם לים. לבריכה, זה לא נכון, צריך ללוות, אחרת יש שברים מאוד גדולים. אני אומר, בתקופה שלי, הבחורים שחזרו בתשובה בזמני, שלא ידעו מה זה ואיך זה, היו הרבה שברים בדרך, המון שברים, והיום יש לנו הרבה ניסיון, ברוך השם, יש עוד הרבה מה להוסיף כמובן, כן? אתה מבין אותי, נכון? אתה מג'מה, מי עוד פה מג'מה? הוא צעיר, כן, נכון, כן, גם אני משם, יש עוד הרבה מה לשפר, כן, אבל אנחנו כבר ברוך השם במקום אחר. לכן אני אומר, אני קורא גם לתלמידים שיושבים פה וגם לתלמידים שישמעו אותי וגם עם ישראל כולו שמקשיב למכון מאיר ומקשיבים רבים למכון מאיר, אולי לא באונליין אבל בחוזרים ורואים, שלהרים תרומה למכון מאיר, מכיוון שזה לא מכון מאיר, זה הצלת עם ישראל. אם דיברנו על גאולה, שלבי גאולה, זה הצלת עם ישראל. זה לא משהו פרטי, זה לא קמפיין לאיזה חברת הייטק. זה חשוב מאוד, מי ששומע אותי ממכם, או גם אחר כך באינטרנט, יש לכם מעגלים של אנשים, נשאר זמן קצר מאוד, אנחנו בעזרת השם נעמוד ביד הזה, אבל תעזרו לנו לעשות את זה, זה חשוב מאוד. בוא נחזור לענייננו, אם כי זה אותו עניין. אנחנו רוצים להיבנות מהתורה, להיבנות, לבנות את החברה הישראלית, כמו שאמרנו, את האנושות כולה ואת עצמנו. בשיעור הקודם דיברנו על 4 אנשים שהולכים לבית מדרש. ראינו שההליכה לבית מדרש יש לה ערך בפני עצמו, אף על פי שאדם לא לומד. כן? זה מה שראינו בשיעור שעבר, ונגענו באיזה נקודה שמי שלומד בבית ולא הולך לבית המדרש, אף על פי שהוא מצליח ללמוד ואף על פי שהוא מצליח לקיים, יש לזה חיסרון גדול. החיסרון היא בפגישה עם החכמים ובפגישה עם הלומדים, שהוא חשוב מאוד לבניין. והמשנה הבאה מרחיבה את הפגישה בין התלמידים לבין הרב, כן? קראתי לשיעור הזה, הולך את חכמים יחכם, זה מה שראינו פעם שעברה, נדמה לי, בתפארת ישראל, הולך את חכמים יחכם. והכותרת המשנית היא, דבקות מושכלת בחכמים. אנחנו, בשביל להיבנות, צריכים להידבק בתלמידי חכמים, כמו שכתוב, ובו תדבקון, מצווה להידבק בקדוש ברוך הוא. איך אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא? הרי אש אוכלה, איך אתה נדבק? מה? אלא מה? הגמרא או המדרשים, יש כמה עיצות. אחת מהם להידבק בתלמידי חמים. זה הנושא שלנו, להידבק בתלמידי חמים, לראות את דרכיהם, התנהגותם. היסוד הזה הוא יסוד מאוד חשוב, אגב, בחסידות. חסידות של הבעל שם טוב, יש יסוד גדול בהידבקות בצדיק, זה נקרא. יש שני מרכיבים בחסידות החדשה, נקרא לזה, של הבעל שם טוב. אחד זה שמחה. הרבה פעמים הזכרנו את הנושא הזה של שמחה. שמחה היא משחררת את כל המחסומים. ואז הכוחות הנפש יוצאים החוצה, כולנו מלא כוחות נפש, כולנו מלא כישרונות, כל אחד וכישרונותיו, כל אחד ולפי יהודו, מלאים בזה, רק זה עצור, זה חסום, השמחה פותחת. איך נהיים שמחים? זה לא הנושא שלנו כרגע, אבל דיברנו על זה הרבה פעמים. והנושא השני, כמו שאמרנו, זה דבקות בתלמידי חכמים, או דבקות בצדיק, שלפעמים אנחנו, יש לנו איזה התנגדות למוטיב הזה, לאמירה הזאת. בואו נראה מה הרב קוק כותב על זה, כן? הרב קוק כותב על הנושא הזה באורות ישראל פרק ג', למה זה הקדמה? כי המשנה מדברת על דבקות, סוגי דבקות בתלמידי חכמים. אולי נקרא את המשנה קודם, בסדר? המשנה אומרת, מקור מספר 2, ארבע מידות ביושבים לפני חכמים. כלומר, יש ארבע סוגים של אנשים שיושבים לפני חכמים וסופגים מהם, או שיש להם מערכת יחסים עם התלמידי חכמים שהם יושבים לפניהם. ספוג ומשפך, משמרת ונפה. זה, יש דימויים. התורה משתמשת בדימויים. הנבואה זה דימויים. לפעמים בשכל אנחנו לא מבינים. אנחנו רואים דימוי, אנחנו מבינים. אנחנו רואים שבפרשת שבוע האחרונה, בברכות יש דימויים. אחד דומה לאריה, אחד דומה לשור, נכון? אחד דומה לאיילה. זה לא סתם. זה לא איזה מוטיבים כאלה. שהתורה משתמשת במוטיבים של חיות. או התורה משתמשת במוטיבים במספרים של 3 ו-7. זה שטויות. הדימוי הוא חזק מאוד, שהתורה מדמה, או יעקב מדמה את יהודה לאריה, או לגור אריות, כן? אנחנו צריכים לראות אריה מול העיניים שלנו, דיברנו על זה כמה פעמים, ולראות את הכוח שעומד מאחורי האריה, והשלווה והביטחון שעומד מאחורי האריה, ככה צריך להיות מנהיג של ישראל. יש לו כוח לעשות מה שצריך, כי הקדוש ברוך הוא זה הכוח שלו, כן? אני לא רוצה להרחיב על זה יותר מדי, יש שם דיוקים, יש מקום לדייק שם, אבל זה לא הנושא שלנו. אחד הדברים שכתוב שהוא אריה רובץ שוכב, או רובץ... יש אצל בלעם, שרואה את עם ישראל ככה, ויש אצלנו שהוא קרא, קורע ורובץ. אנחנו, אחד הלימודים שם זה שאריה, גם כשהוא רובץ, גם כשהוא נופל, הוא נשאר אריה. כמו יהודה מול תמר, שהוא מודה על האמת. לא רק שהוא עומד מול יוסף כמו אריה, ואתם, מי שלומד שם את הפסוקים, רואה את הפסוקים, יהודה עומד מול אריה, כמו אריה מול יוסף. כי הוא הולך לשחוט אותו, את יוסף, אם הוא לא יעשה מה שאומר לו. אני אומר את זה בחריפות, אבל הוא הולך להילחם. אם הוא לא יסכים, שבנימין ילך הביתה. וכל האחים עומדים מאחוריו. ותסתכלו במדרשים, הוא ממש ככה עצור כזה, שעוד שנייה, אם יוסף לא שומע לו, כן? אז הוא גומר אותו. אם אתם רוצים ראיה לדבר הזה, זה שיוסף, אני חושב שהזכרתי את זה בשבוע שעבר, שיוסף אומר להם מרגלים, הוא לא סתם אומר להם מרגלים. הוא שם מצלמות בכל השערים של מצרים, והוא רואה שהאחים נכנסים כל אחד בשער אחר. הוא יודע שהם יבואו, כי יש רעב בארץ ישראל. זה ברור שהם יבואו לשבור לחם, כן? והוא שם שם מצלמות, והוא רואה שכל אחד נכנס משער אחר. אז שהוא אומר להם מרגלים, אז הוא אומר לו, איזה מרגלים? הוא אומר, למה נכנסתם מכל שער, כל אחד משער אחר? אז אמרו, יש לנו אח שנמכר למצרים, אנחנו מחפשים אותו, רוצים להחזיר אותו לאבא שלו. ואם לא, אומר יוסף, ואם לא נרצה להחזיר אותו, אם הם לא ירצו להחזיר לכם, מה תעשו? אנחנו הורגים את מצרים, זו התשובה. אז הם מרגלים או לא מרגלים? הם אויב או לא אויב, לכאורה? הם אויב. אז יהודה בא כמו אריה מול יוסף. אבל יהודה הוא גם אריה כאשר הוא נופל עם תמר. אתם יודעים שיהודה ירד, נכון? כתוב יהודה ירד, מה ירד? ירד מגדולתו. הורידו אותו. למה הורידו אותו? מכיוון שהאחים אמרו, אתה מנהיג, למה לא עצרת אותנו מלמכור את יוסף? איפה המנהיגות שלך? והם נידו אותו. הם לא הסכימו שיהיה איתם בעסקים יותר. הוא הלך למצוא עסקים חדשים במקום אחר עם האדולמי, עם האיש האדולמי, כן? הוא בירידה. יש לו משפחה, בן אחד מת, בן שני מת. ואז תמר, בצדקותה, לוקדת אותו, איך שהיא לוקדת אותו, והוא אומר לה, תשרפי, נותן פקודה, צו להוציא אותה להורג, היא זנתה לכאורה, כן? היא זנתה, והוא מוציא אותה להורג. ואז היא אומרת, הקרנה, של מי הפתילים האלה? של מי המקל הזה? של מי החותמת הזאת? כן? הוא יכל לשתוק. כן, אני רוצה אבל לדבר פה על הגבורה שלו, גם שהוא שוכב, כלומר, גם שהוא נופל. הוא יכל לשתוק, אבל יהודה לא שותק, אומר, היא צדקה ממני. ולא סתם צדקה ממני, הוא מסביר גם למה היא צדקה ממני, כי לא נתתי לה את שלה. הבן שלי לא נתתי, הייתי צריך לתת לה ולא נתתי. כלומר, גם שהוא נופל, הוא נשאר אריה. הוא אומר, טעיתי כמו אריה. לא כמו אחד שתפסו אותו על חם והוא מתחבא ומנסה להסתיר, כמו שאול ששאל אותו שמואל, מה זה כל הצון הזה? וזה מתחיל לספר סיפורים. לא, כשאריה טועה, שמנהיג טועה, שהוא אומר, טעיתי. זה מנהיג. מי יכול להיות מנהיג כזה? אדם שהאמת היא נר לרגליו. אדם שהאמת היא נר לרגליו, אז גם שהוא טועה, הוא אומר, טעיתי, כי הוא רוצה להיות איש אמיתי. הוא לא מחפש יחצנים שיחצנו אותו כמה שהוא מוצלח וכמה שהוא יפה. הוא מחפש את האמת, הוא רוצה להנהיג את עם ישראל בצורה אמיתית. אז שהוא טועה, טעיתי, עושה מקצה שיפורים. זה אריה, גם שהוא רובץ הוא אריה. מה זה? למישהו איש אמת, זה לא קשה לו. מי שיש אמת, כי הוא מחפש את האמת. אין לו שום בעיה להגיד, טעיתי. רק מי שמחפש להיות משהו אחר, שיגידו שהוא חשוב, שיגידו, אז הוא, יש לו בעיה להגיד, טעיתי.
קשה, אבל מתגברים.
אני מסביר, נכון. אבל מי שהוא איש אמת, אני מסביר, מאיפה זה בא, מאיפה אדם יכול להגיד, טעיתי, זה בא מיסוד עמוק, שבן אדם שהוא באמת מחפש את האמת, אז אין לו בעיה להגיד, טעיתי. אנחנו לא מושלמים. ריבונו של עולם מושלם, אנחנו מושלמים. וצריך להגיע למקום הזה, כי בלעם רואה את זה לא ביהודה. בלעם רואה את זה בכל עם ישראל. הוא קורא לעם ישראל, עם ישראל הוא כמו ארי. וכולנו יש לנו חלק ביהודה, כי אנחנו נקראים יהודים. ויהודה, דרך אגב, יהודה, יוד קי וו קי, ודלד. מי שהשם בתוכו, הוא יכול להיות איש אמת. הוא דל, הוא עצמו ליטל מיגר מכלום, הוא כלום, דל, דלת, דל, כן? אבל השם נמצא בתוכו. השם נמצא בתוכו לא רק במובן שהשם איתו בכל מצב, זה הבנה אחת, אבל השם נמצא איתו, כלומר הטוב, האמת נמצא איתו כל הזמן, זה המוטיב שלו, זה מה שמוביל אותו. אז אדם שהשם נמצא בתוכו וזה מה שמוביל אותו, אין לו שום בעיה להגיד טעיתי. איך הגענו לכל הדבר הזה? לא יודע. מאיפה נסחפנו למקום הזה? זה שפת אמת, מה שאמרתי עכשיו. שפת אמת על הפרשה. זה לא המצאות שלי. מה? ראית את זה? השבוע? כן. טוב. על כל פנים, בוא נראה מה הרב כותב בנושא של הידבקות בצדיק. אומר באורות ישראל פרק ג' פסקה ג', מקור מספר אחד, הדבקות בצדיקים כדי שיתערב כוח המציאות שבנשמתם עם הנשמה הבלתי נשלמת, הוא דבר נכבד מאוד במהלך התפתחות הנפשות. אתם שומעים? הדבקות בצדיק זה כשהצדיק שהוא מושלם יותר, כן? הוא בעצם מזרים שלמות לנפש החסרה שבה החסיד, שבה שרוצה להשתפר, שרוצה להיות אדם טוב, הוא נדבק בצדיק, והצדיק מזרים לו כוחות, מזרים לו ישרות, מזרים לו אמת, מזרים לו תקווה, מזרים לו חשק לחיות, מזרים לו כוחות חיים. כן? זה חשוב מאוד במהלך ההתפתחות של הנפשות. אני מבין מפה, זה לא כתוב במפורש, שזה לא צריך להיות תמיד. יש לזה, זה שלב בהתפתחות הנפשות הוא חשוב. אחר כך אדם צריך להיות, במובן מסוים, הוא צריך לספוג ולהיות, לקחת את עצמו למקום הנכון שלו, להיות הוא. הוא לא צריך להיות עתק הדבק של הצדיק. הוא לא צריך להיות קופי. הוא לא צריך להתבטל אליו ברמה שהוא מאבד את האישיות שלו, כמו שאנחנו רואים. במקומות שזה נעשה, אז כשהצדיק מת למשל, אז לא יודעים מה לעשות. העולם נחרב. או מסופר על תלמיד שבא לרב צבי יהודה, והיה דבק ברב צבי יהודה. וכשהרב צבי יהודה חלה והיה לו בעיות עם הרגל, התחיל לצלוע, אז גם הוא התחיל לצלוע. לא, זה מראה שיש דבקות שהיא לא נכון. לכן קראתי לזה דבקות מושכלת בחכמים. צריך להיות דבק, צריך להתבטל, צריך לשאוב ולראות את עצמך קטן מולו. כי אם אתה מבקר אותו, ואתה מחליט מה אתה לוקח, מה אתה לוקח, אז אתה אחד והוא שתיים. אני צריך שהוא אחד ואני שתיים. אני סופג ממנו. אבל יש גם סכנה שאני אספוג ממנו גם את הדברים השוליים, הלא נכונים, או אפילו הלא טובים. כן? פה במקרה זה משהו פיזי. גם רבי נחמן מסופר שפעם אחת חסיד ראה אותו שותה קפה לפני התפילה, כי הוא הרגיש לא טוב. הוא עשה מזה סיפור שיש עניין מיוחד לשתות קפה לפני התפילה. כי הם לא יודעים לעשות הבחנה. אנחנו תכף נדבר שאחד מהמידות שיושבים בפני חכמים נקרא ספוג. הוא סופג הכל בלי שום ברור מה נכון מה לא נכון. כן? זה, הוא סופג את הכל בלי שום סימת שכל על הדברים שהוא סופג. אז הרב כותב שזה דבר מאוד חשוב. המצב הזה הוא מצב חשוב. אבל, תמידי, אבל צריך שמירה גדולה שהיא מתאה בצדיק אחד והדבק בו בדבקות פנימית הווייתית והדבק גם כן בחסרונותיו. הם יפעלו לפעמים על הדבק במידה גרועה הרבה ממה שהם פועלים על האיש המקורי, כלומר לצדיק. כלומר, יש פה זהירות גדולה. קודם כל, הוא אומר פה שהדבקות היא דבקות פנימית הווייתית. אתם זוכרים על עצמכם פעם דבר כזה שהיה לכם דבקות כזאת? זה יכול להיות בזמנו, מי שחוזר בתשובה, להיות דבק באיזה כדורגלן או איזה שחקן קולנוע, כן? אתם לא זוכרים דבר כזה שבתור ילדים או בתור נערים היינו מעריצים איזה דמות ואנחנו מתנהגים אותו תסרוקת, אותו חולצה, אותו הוויית פנים, אותו סגנון דיבור. אתם לא מכירים את זה? זה נקרא דבקות הווייתית. זה טוב? השאלה היא במי אתה נדבק?
זה הווייתית חיצוני.
לא. הווייתית. לא, זה שאתה נדבק, כשאתה רוצה להיות כמוהו, אז אתה נדבק גם בצד החיצוני. אתה נדבק, אתה רוצה להיות כמוהו. אתה מעריץ את הבן אדם הזה, אתה רוצה להיות אתה שחקן כדורגל כזה שמבקיע גולים, או אתה רוצה להיות שחקן כזה באיזה בסרטים הכי חשובים, זה אתה ממש נדבק. אולי לא עברת את זה. אולי לא, אשריך שלא עברת את זה, אבל אני זוכר, צריך לדעת שהפרסומאים ואנשי המחירות ואנשי החינוך מנסים לפתח את זה. כי אחר כך הם מוכרים את החולצות שהוא הולך. נכון? ואת הנעליים שהוא הולך. עושים הרבה כסף מזה. האצטדיונים מלאים בזה וכל מיני חוגים מלאים בזה, כן? יש מצב כזה שבן אדם רוצה להידבק בצורה הווייתית, פנימית, כולל החיצונית. יש סכנה, עכשיו את זה צריך לעשות עתק הדבק, כמובן, לאנשים שבאמת ראוי שנדבק בהם. כן? כמו דוד המלך, מי שלומד על דוד המלך. כן? או על אברהם אבינו. פעם סיפר לנו הרב אלי הורוביץ, השם מקום דמו, שנרצח בחברון, קריית ארבע. היה אחד מהדמויות של מלמדים טובים. הוא סיפר כמה חשוב שהילד ידבק באברהם אבינו, בחסד של אברהם אבינו, והוא סיפר שהוא פעם בא לביקור בית לאיזה תלמיד, או לפגוש את ההורים שלו או משהו, והילד פתח את המקרר והוציא את כל המקרר על השולחן, לא חשוב. מה? למה? הוא רוצה להיות כמו אברהם אבינו. הוא רוצה להיות כמו אברהם אבינו. אז בשביל לא להיות במקום הילדותי הזה, שהוא חשוב אולי בגיל מסוים, הוא כן חשוב, כן? אז צריך איזה שמירה. למה? כי גם החסרונות, אתה יכול להידבק בחסרונות של, של הצדיק. לצדיק יש חסרונות, הוא לא שלם, כמו שהרמב״ם כותב בהקדמה לפרק חלק, כן? ששם הוא מדבר על, על הנבואה, כן? אז הוא מסביר שהנביאים הם שלמים, אבל יש להם חסרונות. שמואל פחד משאול, כשהלכו למשוך את, את דוד, אליהו היה קפדן, לכן הוא מביא שם בסדרה של חסרונות שהיו בנביאים, בשביל להראות שאתה לא צריך להיות מושלם לגמרי, אבל יש בצדיקים הכי עליונים, יש חסרונות, והבעיה היא להידבק בחסרונות שלהם. למה? כי אצל הצדיק החיסרון יכול להיות שהוא נבלע בתוך, בתוך כל הכוחות שלו, כן? וזה לא, לא כל כך בולט, כן? או שהחיסרון שלו, להפך, הוא, הוא משביח את האישיות שלה, של הצדיק, כמו שהחל בנה, היא מרכיב מסריח בתוך הקטורת, שלמרות שהוא מסריח, הוא משפר את, את הקטורת, שתהיה יותר טובה, כן? אני אומר, לפעמים אתה רואה תמיד חכם שהוא חתוך. שהוא חתוך, כמו סכין. אבל מאחוריו עומד גם מלוא אהבה לעם ישראל. והחיתוך הזה הוא לא סתם חיתוך של אכזרי או עצבני, אלא זה חיתוך של אדם שאוהב ושם גבולות. אבל החסיד שהוא נדבק בצדיק, הוא לא רואה את כל הדמות, הוא גם לא במקום הזה. והוא רואה את החיתוך הזה, הוא נהיה גם כן חתוך. הוא נהיה חתוך, מדויק. זה, אבל זה בא ממקום, זה לא מספיק בנוי, מקום אולי אכזרי, עצבני, עצבנות או משהו כזה, והוא לוקח את המקום הזה ושם לו נפח עצום ונמצא שהוא מקלקל את עצמו.
איפה שמנסים לחכות מישהו, נכשלים. זה זיוף.
בדיוק.
אתה צריך ללמוד אותו שנים, להיכנס לפנימיות שלו ואז לקחת את הדברים. אבל ככה סתם לחכות...
זה בדיוק הנקודה. בדיוק הנקודה. שזה צריך להיות לימוד ולא חיקיון. כמו קוף או כמו תוקי. הוא חד אומר דברים ברורים ושם גבולות. כמו שהרב עובדיה. אז מה לקחו? לקחו הטיפשים ששמעו אותו, לקחו את הביטויים הקשים שלו, לא שמעו את כל השיעור ואת ה, את ה, את ה, את הנזק של דברים מסוימים שגורמים לזה, והוא מביא דוגמה שזה כמו נחשים, לקחו רק את הנחשים. כן? גם בתורה יש הרבה דימויים. יש הרבה דימויים בתורה. לפעמים דימויים קשים, אבל אם אתה מוציא את זה מההקשר שזה מהקומפלקס, אז זה נשמע לא טוב, אבל אם אתה מבין שזה בא לבטות איזה משהו חד, ברור, לגבי נניח משהו שמזיק, אז זה מקבל את הפרופורציה הנכונה שלו. בסדר? פחות או יותר. יש הרבה מה להרחיב בזה. כן. לכן הרב פה ממליץ בהמשך שאנחנו אולי נקרא את זה. אני חושב שהסברנו את זה, כן. אומר, אשריהם ישראל, זה ממש המשפט האחרון, אשריהם ישראל שהם דבקים בנשמת האומה, שהיא טוב מוחלט, לשאוב על ידה אור השם הטוב. זה נראה משהו כזה מאוד, מה זה לדבק באומה? מה זה לדבק ב... מה זה לדבק בנשמת האומה? זה נשמע כזה, אתם יודעים, אבל זה לא, בואו נסביר לכם, זה דבר מאוד פשוט. מה זה נשמת האומה? זה האופי של האומה. האופי של האומה מוגדר על ידי תכונות. ביישנים, גומלי חסדים. חסר לי משהו, ענבים, נכון? ענבים, ביישנים וגומלי... זה האופי של האומה שלנו. זה הדיוקן של האומה שלנו. זה הצלם האלוקי. זה גומלי חסדים, זה ענבים. זה נותני צדקה, ועוד תכונות נוספות, כמו שכתוב למשל על אברהם אבינו, מי שיש לו עין טובה מתלמידיו של אברהם אבינו, וספרי המוסר מלאים בתכונות המיוחדות שהם הדיוקן הישראלי, שאנחנו צריכים להידבק בדיוקן הישראלי, דרך הדברים האלה, וכמובן שהדבקות בחכמים היא לראות איך החכמים מביאים את זה למעשה בפועל. זה לא מספיק שלומד את זה מאיזה ספר, איך להיות חסיד. אם אני לא קורא ספר או של על הרבי אריה לוין, או משמש אדם כמו אריה לוין, אז אני לא מבין את הפרופורציות של החסד, כן? אז זה כבר דבקות מושכלת, שאתה בא עם, ה, עם, ה, עם האמת, ואתה רוצה לראות אצל החכמים איך זה מתבצע. ואז אין סכנה, כמו שאתה אמרת, שאתה הופך לטוקי. אלא יש לך איזה חוש ביקורת דק, שמאפשר לך להידבק בחכם, ומצד שני גם לא להיסחף למקומות הלא נכונים. זה כמובן, זה מאוד קשה מה שאני מדבר עליו. זה דק, מאוד דק מה שאני אומר עכשיו. מה אתה אומר, ידידיה?
והרבי הזה לא נוהג כמו נשמת האומה,
כן.
יש לו חסרונות,
כן.
השידה שהוא לא כל כך רבי כמו שהוא חושב.
Mm-hmm. אני לא הסברתי את זה ככה דרך אגב.
אני...
כן, אבל אני לא הסברתי את זה ככה. לא, אני לא הסברתי את זה ככה, אני הסברתי, הכוונה שהוא טועה לא ברבי, הוא טועה בחסרונות של הרבי. אחרת זה פשוט, מה שאתה אומר זה נכון. מה שאתה אומר זה נכון, אבל זה פשוט. זה פשוט, מה שאתה אומר זה נכון. הרב אומר, אפילו כשאתה נדבק ברבי טוב, אתה שומע, ידידיה?
שומע טוב מאוד. כן.
אתה נדבק ברבי טוב, אבל תדע לך שברבי טוב אתה יכול לטעות, יש לו גם חסרונות, הוא לא אלוהים. והסכנה היא שאתה תדבק גם בחסרונות של הרבי שלך.
איפה הרבי?
זה מה שאמרנו, לא, כשאתה לומד על האומה, על נשמת ישראל, לומד על התכונות הישראליות בספרי המוסר, כן? ואתה בא לצדיק עם כלים להבין במה אתה הולך ללמוד שמה, כן? צריך להיות גם מספיק בוגר, דרך אגב, בשביל לדעת לא להיות קוף ותוקי. כן. זה נכון, אבל אנחנו יודעים שבחסידות אתה נדבק באחד. רגע, שנייה. מחילה, רגע. בחסידות אתה נדבק באחד, והרב קוק לא שולל את זה. הוא רק אומר, תיזהר. תיזהר, כן, צריך להיזהר. לא לאבד את עצמך לגמרי. זה שלב חשוב בזה, כן.
אנחנו רואים בשמעון, שהוא נדבק ביהודה, יעקב אומר להם שהחלקם בישראל, ושמעון נעלם לגמרי מהמפה.
כן.
הוא לא מתבטא ליהודה, וזהו. ואין יותר למעשה שמעון.
זה לא נכון שאין שמעון, אבל הוא צריך את ההתבטלות שלו ליהודה. לא, הוא אומר להם שהם יהיו מלמדים. הם יהיו מלמדים. לא טוב לו להיות עצמאי לגמרי. הוא קיים, שמעון קיים. הוא רק לא קיים ברמה כמו של יהודה וכמו של יוסף. כן?
הוא משובץ בחושן?
משובץ.
נחלה לא ראינו שיש.
נחלה, לא. אבל לעתיד לבוא יהיה לו נחלה. אבל הוא בגלל האופי שלו, הוא צריך, יש אנשים שהם מצוינים, הם רק צריכים שיהיה מישהו שיעמוד עליהם. יש כאלה. ראית מה שקרה שהוא התחבר עם לוי?
כן.
לפי מי שסובר, לא, מה זה לוי? יעקב סובר שזה לא היה נכון, המהלך הזה. בדיעבד זה היה מהלך טוב, אבל זה בדיעבד. לכתחילה, הוא סובר שזה מהלך לא נכון.
ניסיון להרוג את יוסף זה היה בעיקר הם.
נכון. כן, אבל אני לא מכילה, אני לא רוצה להיכנס לנושא הזה, רק בעניין של הדבקות. אז אמרתי שהדבקות הזאת היא דבקות לא מוחלטת. בוא ניכנס לנושא שלנו, זה היה רק הקדמה לנושא שלנו. כן. בדיוק, אז זה בדיוק, אז בוא נראה את זה במשנה. אז יש פה שלושה דברים. ארבעה דברים. ספוג, שהוא סופג את הכל. כן? ועכשיו אנחנו מבינים, הוא סופג את הכל ולא יודע לעשות איזה ברור. כן? משפך, שמכניס בזו ומוציא בזו. משפך זה כלי שאתה שם פה ומוציא בצד השני. זה לא נראה על אותו מישור בכלל. כן? מה הקשר בין הספוג שהוא סופג את הכל לבין המשפך שהוא מעביר את הכל? אנחנו נראה אולי את זה תכף במפרשים, מה ההבדל ביניהם. על כל פנים, אתם יודעים שמשפך יש לו איזו תכונה שהוא קולט, ואחר כך הוא מכוון בצורה יותר מדויקת את הדברים. לעומת הספוג אולי, שכשאתה סוחט אותו, אין לו שום כיוון, הכל יוצא החוצה. כן? הוא מכניס את הכל ומוציא את הכל בלי שום הכוונה, כן? לעומת זה המשפך, הוא יש לו איזה הכוונה מסוימת. אולי הוא רומז פה גם לעניין שאדם סופג ואחר כך מעביר הלאה. לא רק סופג, אלא גם מעביר הלאה. המשפך הוא מעביר הלאה, כן? תכף נראה את הדברים. משמרת שמוציאה את היין וקולטת את השמרים. אז משמרת זה כלי שהשמרים נמצאים בתוכו, והיין יוצא החוצה, נניח, למיכל. זאת אומרת, מה הטוב פה? הטוב הוא זה מה שיוצא. מה נשאר לך ביד? מה שאתה לא צריך. כלומר, זה אדם שלומד, את הטוב הוא לא שם לב לטוב, משאיר לעצמו רק את הפסולת, רק את החדות של הצדיקי, והוא נהיה גם כן חד כזה, אבל חסר לו, העיקר מהספר חסר. ונפה, שמוציאה את הקמח וקולטת את הסולת. נפה, זה אתה בעצם רוצה להוציא את הקמח ולהשאיר את הסולת. הסולת זה המעולה יותר, והקמח יכול להיות שזה אבק שנתחן יותר מדי והוא לא נדרש. כן? אז אתה משאיר אצלך את הסולת, ואת הפסולת אתה מוציא החוצה. זה התלמיד שהוא יודע לקבל מהרב ולא להיות קוף ולא טוקי, הוא יודע מה לקחת, הוא יודע איזה דברים הם אבק, איזה דברים אבק ולא לא, לא, לא נדרשים. כן? נמצא שהמשנה הזאת, אם תכף ניכנס לתוכה, היא ממש, את הדברים הקודמים השארתי קצת מעורפלים, כן? אני חושב שהמשנה הזאת בעצם תברר יותר טוב את, ה, את, ה, את, ה, את הפסקה של הרב קוק, כן? זה מאוד חשוב הדבר הזה, באמת אנחנו אנשים שלומדים, אנחנו לומדים פה מרבנים שונים, יכול להיות שלומדים מרבנים גם במקומות אחרים, צריך לדעת איך, מה אנחנו רוצים בפגישה הזאת. לפי המשנה פה בעצם בפגישה הזאת אנחנו רוצים לקלוט את הטוב, כי אנחנו חסרים, כמו שהרב כתב, הנשמה הבלתי נשלם, אנחנו חסרים, אנחנו רוצים מהרב שמעביר לקלוט ממנו. אנחנו רוצים לקלוט את הדברים הנכונים, הטובים, של להיות טובים, ולסנן את הדברים שלא צריך ללמוד אותם. והרבה פעמים אנשים אין להם רב, כי תמיד הם רוצים חסרונות ברב. אבל הרב, יש לו חסרונות, הוא בן אדם, הוא לא מלאך. נכון שכתוב ברמב״ם שמי שעם הרב שלך דומה למלאך השם צבאות, זה באופן כללי. אדם נעלה, אדם עם מידות טובות. אבל אתה חושב שאין לו חסרונות? אין דבר כזה. אחד, יש רק אחד שאין לו חסרונות. זה ריבונו של עולם. אנחנו עם חסרונות, אין מה לעשות. ככה זה העולם, כן? אנחנו מנסים להתעלות, אבל אין לדבר הזה סוף. לכן יש הרבה אנשים שמונעים את עצמם, שיהיה להם רב, זה חשוב מאוד. כמו שהרב כותב, שיהיה לך רב. עשה לך רב. כן, בשביל הקליטה ושל ההתעלות חייבים שיהיה רב. הרב אנטבי פעם אמר, אי אפשר ללמוד הלכה בלי שיש לך רב שמסביר לך את הסברות, אחרת אתה מגיע למקומות, כמו שהסברתי לכם פעם שעברה, עם השפחתל, שאמורים לעשות שפחתל. אם אתה לא, מישהו מסביר לך איך עושים שפחתל, אז אתה עושה שפחתל, אז אתה מגיע לקיר. מישהו צריך להסביר לך את הדברים, או פסח, אמרתי לכם גם כן על עצמי, אני לא יודע איך לעשות פסח, לא ראיתי את אבא שלי, סבא שלי עושה פסח. צריך לעשות פסח, לנקות. אתה מנקה, אתה לא יודע מה כן, מה לא. אתה לא מבין, כן? לחפף אתה לא רוצה, אתה בעל תשובה. אתה רציני. רציני, אז אתה לא יודע, לא יכול לעשות פסח. אתה צריך לראות מישהו שעושה פעם, שהוא יודע מה עושים, מה לא עושים. טלפון מפריע, אני בדרך כלל הופך אותו, שכחתי להפוע, לזמזם או לא מזמזם, צלצל או לא מצלצל, אבל כל זמן... בוא נראה, בסדר? בוא נתחיל עם הברטנורה, מקור מספר 4. רק נראה, רגע, השעון פה נכון? מה, נגמר הזמן? אה? יש 5 דקות? יש 15, מה יש? טוב, בוא נראה. טוב, מה שנספיק, נספיק. אנחנו לא עבדים שם. אומר רבי עובדיה ברטנורה, מדובר על יושבי לפני חכמים. במשנה הקודמת, יש שאלה פה, מה עם המשנה הקודמת? הרי דיברנו כבר 3 משניות על תלמידים, נכון? כן, כל מיני... אז הוא אומר, במשנה הקודמת, כן, יש לכם במקור 3 את זה, כן? מהר לשמוע, מהר לאבד וכולי. איירי, מדובר בעניין הזיכרון והשכחה. והשתה במשנה שלנו מדובר על הסברה הישרה וברירת הדבר הצודק מהבלתי צודק. זה נקודה מאוד חשובה. במשנה הקודמת, שדיברנו על תלמידים, דיברנו על הכישרון שלהם לקלוט, או לא לקלוט, לפעמים זה מתנה משמיים. וראינו גם לפעמים שזה לא עניין של מתנה משמיים, זה עניין אולי של אכפתיות וכו'. אבל עכשיו אנחנו יורדים למדרגה יותר חשובה, שזה נקרא להבין את הסברות של הדברים. למה? ולא להיות טוקי. למה זה לא טוקי? כן? למה חשוב לדעת לנו למה? כי אנחנו מבררים את הדבר הצודק והבלתי צודק. כמו שאמרנו אלף פעמים, כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו צריכים לברר מה אמת, מה שקר, מה נכון, מה לא נכון, מה הגון, מה לא הגון. זה המטרה שלנו בחיים. חטא האדם הראשון היה שהוא בלבל את הטוב והרע. עץ הדעת טוב והרע, זה היה מבולבל. בלבל את הכל, אנחנו לא יודעים מה טוב ומה רע, אנחנו חיים בערבוביה. לימוד התורה הוא בשביל להוציא את הטוב ולהפריש את הרע החוצה. כמו פעולת הקיבה, שהיא קולטת את כל האוכל, נכון? המעורבב בפסולת וזה, את הפסולת היא מוציאה החוצה, כן? ואת הטוב היא משאירה פנימה, כדי שאנחנו נהיה בריאים. זה נכון גם מבחינה רוחנית. הדברים שאמרתי אותם כבר פעמים. הרב מדמה את התשובה לעבודת הקיבה. שהתשובה, מה היא עושה? היא מוציאה החוצה את הפסולת שקלטתי, שעשיתי במשך השנים, ומשאירה את הדברים הטובים. בסדר, אבל אחרי שהכנסתי, אני רוצה לעשות תשובה, אז אני רוצה את הסרט התועבה הזה, את הרשמים של הסרט התועבה הזה, אני רוצה לעקור אותם. רוצה לעקור אותם מהרשמים, שזה יצא מה... הרי זה מפעיל אותי. ודאי, יש בירור גם לפני ההכנסה. אבל פה זה לא... אל תיקח את המשל בצורה כזאת. הבירור... בירור של הפסולת זה נעשה גם לפני שאני מכניס. לאיזה סרט אני הולך? אם בכלל הולך לסרטים, כן? ודאי. הבירור מתחיל מכל שלב. הקיבה זה רק דימוי. אל תיקח את זה באופן... אגב, גם אנחנו לפני שאנחנו מכניסים לפה, אם אתה רוצה קצת יותר, אנחנו חושבים, זה כשר או לא כשר? זה בריא או לא בריא? כן? אכלתי כבר מספיק, לא אכלתי מספיק. יש גם בירור לפני שנכנס לפה, זה רק דימוי היה, בסדר? הלאה, ספוג. מה זה ספוג? שהוא סופג את המים בין אחורים ובין צלולים. הוא סופג את הכל מהרב. גם את השטויות שהרב אומר. אני אומר את זה במרכאות חס וחלילה, כן? כן, אבל גם את הדברים הלא לא טובים. כך יש מי שליבו רחב, הוא מקבל כל מה ששמע. ואין בו כוח לברור. זה הנקודה, בשבת יש איסור בורר. כי כל עבודתנו היא בורר. אין לו יכולת לברור האמת מן השקר. תשמעו תקשורת, תראו, השקר והאמת מעורבב ביחד. הם לא יודעים לעשות את ההבחנה הזאת בכלל, כן? זה עושים בבית המדרש, את ההבחנה הזאת. בין טוב לרע, בין אמת לשקר. זה הנקודה המרכזית. אם אנחנו, אני שואל בסוף, אם אתם יוצאים, אני יוצא עם הדבר הזה, זה כל מטרת הלימוד שלנו, לברר מה נכון, מה נכון, כי אני רוצה להיות נאמן לאמת, כמו יהודה, וכמו התפקיד של עם ישראל, שהוא הדגל של האמת בעולם והצדק בעולם. אנחנו לא מתייאשים, הכל פוליטיקה. לכן אנחנו לומדים, יושבים ולומדים, כי אנחנו יודעים שהאמת תנצח, זה הבירור הזה. הלאה. אולי נדלג, לתפארת ישראל, מה הוא אומר על הספוג, כי נראה שזה קצת שונה, היבט או מבט נוסף, ספוג שהוא סופג את הכל, אתם רואים? משקים צלולים ואחורים, מתוקים ומרים, ואין בכוחו להוציאן מעצמו, רק על ידי שידחקו. וגם אז לא יוציא הכל. ומה שיוציא, יוציא פגום, מעורב, בטעם הספוג. וכך זה האדם, כל מה ששומע מרבו אומר עליהם הן, ואין בכוחו לבחון בין אמת לשקר, ומדענו בעל שכל, סברה, אין בכוחו להוציאם לחוץ רק שידחקו על ידי ריבוי שאלות וכולי. אני לא רוצה עוד להיכנס פה בגלל הזמן, אבל הרעיון פה, תפארת ישראל לוקח אותנו למקום נוסף, שהאדם קולט וגם צריך להוציא, כן? והטעם הזה, הטעם הזה לא במובן החיובי, הוא קולט הכל, אין לו יכולת לברר לא לעצמו, וממילא גם הוא מוציא החוצה בצורה לא מבוררת. אני אומר לכם את האמת, אני זוכר את עצמי שהייתי, באתי למכון מאיר, והייתי ברמה הזאת, הייתי הולך לשיעורים של הרב צוקרמן, הייתי, וואו, ככה, מהשיעורים שלו. אשתי הייתה שואלת אותי, מה היה בשיעור? מגמגם, לא יודע להגיד בדיוק מה. קולט הכל, את העוצמה, את הדברים. ואחר כך, כשהייתי צריך לגלגל הדברים האלה החוצה, אז הייתי אומר, הרב צוקרמן אמר, הרב צוקרמן, מה זה הרב צוקרמן? הרב צוקרמן הוא אצלנו בבית, יודע מה קורה ביני לבין אשתי, בהוויה בשביל... זה לא הולך ככה, זה הייתי טוקי, פשוט טוקי. אתם זוכרים את המקומות האלה, כן? על זה הוא מדבר, שאין לך סברות, אתה צריך להבין את הסברות שעומדים מאחורי הדברים. זה ההבדל בין לימוד משנה ללימוד גמרא. זה ההבדל בין לימוד הלכה, קיצור שולחן ערוך, לבין לימוד הלכה עם אליבא דהלכתא, עם הטור ועם הגמרות, כן? אתה יודע את הסברות? מי שעשה לנו עבודה יפה בזה, זה היה פניני הלכה. שגם יש כאלה שחולקים עליו בכמה עניינים הלכתיים, אבל הוא עשה לנו עבודה יפה שהוא מביא לנו בצורה קלה, וזה ספר מצוין לבעלי תשובה, שמביא גם את ההלכה וגם את הסברות של ההלכה, כדי שאתה תוכל לעשות את הדברים עם טעם ולא כמו טוקי וקוף, וגם הסברות האמוניות והחינוכיות שעומדות מאחורי ההלכה, וזה כבר לא עניין שלנו כרגע. טוב, נחזור חזרה ל... כן.
אני חושב שהדור שלנו מתאפיין דווקא, לא מקבלים מה שהרב אומר הכל. הדור הקודמים של אבותינו, מה אמר הרב? תמימים, כזה מקדש כלום.
כן.
היום הרב אומר משהו, אני בודק אותו 19 פעם מכל
כיוון. כן. השאלה אם זה מגמה טובה או לא טובה. זה שזה ככה אנחנו יודעים. אבל בסופו של דבר, כתוצאה מזה אולי, אנחנו נחזור ל... תמימות של קבלה מהרב, עם הביקורת העדינה שדיברנו עליה. כמו שאמרנו הרבה פעמים, היה מחלוקת חסידות ומתנגדים, היום אנחנו לוקחים את שניהם, את הטוב מאלה ואת הטוב מאלה. לפעמים צריך לעבור קיצוניות כזאת, אחר כך קיצוניות כזאת, והאמת נמצאת בשילוב. השילוב הזה נקרא תפארת, השילוב בין החסד לבין הגבורה, גבורת הצמצום, זה התפארת, מתי עושים ככה, מתי ככה. זה מברר לנו את האמת. אז נכון שהיום הדור הוא יותר, קורא לזה חוצפן, כתוב שבדור המשיח חוצפה יסגה. הם רוצים, אולי זה בא מקום שהם רוצים להבין ולא רוצים להיות טוקים. ובסופו של דבר אנחנו גם נקבל וגם נדע לנפות. אבל כתוב בנביא שיבואו ימים שאנחנו לא נקבל מהרבנים. שכל אחד הוא יהיה בפני עצמו, כן. אז זה שלבים. שלבים. כן, בוא נחזור למשמרת, בסדר? משמרת, כן. לא, משפך, סליחה. משפך שמכניס בזור, מוציא בזור בברטנורה. כך יש מי שמקבל כל מה שלומד, וכבולעו, כך פולטו. אז המשפך לפי זה, אני אמרתי שזה יותר דרך, אבל לפי הברטנורה, הוא רק סופג. סופג את הכל, את הטוב ואת הרע. המשפך... הוא גם פולט החוצה, אבל בלי לעשות את הבירור הזה. כן? הוא גם מלמד, הוא גם קולט בעקמומיות, והוא גם מעביר הלאה בעקמומיות. זה לפי הברטנורה. כל זה בסברות. בואו נראה מה אומר התפארת ישראל, משפך. כן? כך זה התלמיד שדומה למשפך. יש כוח בידו לחזור ולומר לאחרים כל הדברים ששמע מרבו, במדרגה יותר גבוהה, וזה עדות שהבינם יפה. אנחנו מדברים על סברות, לא על טוקים, כמו במשנה הקודמת, זוכר או לא זוכר. וגם יש לו לשון לימודים, זה בוא נעזוב את זה. אבל אין כוח בשכלו לבחון דבריהם ולהבדיל בין עיקר תפל. כלומר, הבדל בין ספוג ומשפך לפי התפארת ישראל, זה שהמשפך הוא גם כן מעביר את הדברים, אבל בלי יכולת הבחנה. היכולת הבחנה מתחילה במדרגות הבאות, כאשר אחד מבחין ולוקח לעצמו רק את הרע, אחד מבחין ולוקח לעצמו רק את הטוב, שזה המדרגה הטובה. בוא נראה את זה. בסדר? נפה. בברטנורה. בסדר? נפה. לאחר שמוציאים הסובין והמורסן מן הקמח הנטחן, ונשאר הקמח הדק עם הסולת הגס, והוא החשוב, הסולת הגס הוא החשוב, מעבירים אותו בנפה דקה מאוד, ויורד ממנה כל אותו הקמח, הדק שהוא כאין אפרורית, כלומר זה כמו אבק, לא צריך את זה. אבק לבן, ונשאר הסולת הגס שהוא החשוב. אז הוא משאיר אצלו, הוא שומע, ומשאיר אצלו את הדברים הטובים, ויודע לנפות את הדברים שלא צריך לקלוט אותם, זה בדיוק מה שהרב הזהיר בפסקה שלמדנו. כך יש מי שיש בו כוח לברר וללבן שמועותיו, כלומר הוא קולט, הוא יודע לברר את הדברים, יכול להיות על ידי שכלו ובינתו, על ידי שאלות נכונות שהוא שואל את הרב, וקולט האמת מן השקר הבטל. זה המצב הרצוי שבן אדם יהיה כשהוא לומד, שהוא באמת עושה את הבירור הזה כמו שצריך, הוא קולט את האמת וזורק את הפסולת. וואלה, הצלחנו לסיים, יש לנו שתי דקות, בסדר? אמרתי כמה פעמים, אני שואל את השאלה הזאת, גם אם לא תגידו אף מילה, לפחות נשאר אצלכם העניין הזה, כשאני לומד, אז צריך, חשוב, שאדם יקום מהספר וישאל את עצמו, מה למדתי ומה אני עושה עם זה, כמו שאומר באיגרת הרמב"ן. הרי אני שואל, מי רוצה לשתף? אשמח מאוד, עם מה אתם יוצאים מהשעה הזאת שישבנו פה ביחד, 50 דקות שישבנו, בכבוד.
הוא מתאבק בהפרה
רגליים. כן.
אז ששומעים מהרבנים צריך לדעת שאני עפר לרגליו, אבל מצד שני צריך להתאבק, להיאבק איתו.
יפה, איזה יופי.
אם אני
כן,
נכון. מתאבק, לא
מבטר. יפה מאוד.
אבל לדעת שאני עפר לרגליו.
יפה. זה יפה מאוד, אתם רואים, זה דימוי. אני מתאבק מצד זה שאני הולך אחריו ונושם את האבק שלו, כן? לא אכפת לי, ומצד שני, יש, הפלא יועץ כותב את זה, מה שאתה אומר, שיש מצווה להתווכח עם הרב, מתוך כבוד, אבל בשביל לברר את האמת, יש עניין להתווכח. כן? תודה. זה ככה, זה סיכום טוב. כן. עוד מישהו? כן, בכבוד.
מין הערה, שאלה כזאת.
לא, שאלה אני לא אענה, כי נגמר לנו הזמן, ואני לא רוצה לקחת את הזמן של... אני כבר לוקח להם דרך אגב. אז אם יש לך משהו שאתה יוצא, תהיה אחרון, אם לא, את השאלה תשאל אותי אחר כך אם אתה רוצה או בחברות. בסדר? טוב, חברים יקרים, אפשר להיכנס. תודה רבה לכם. ושיהיה בשורות טובות, בעזרת השם, שנצליח, בעזרת השם, אתם יודעים, כתוב בספר אורות התשובה, שמי שעוסק בתשובה, יש לו סייעתא דשמיא מיוחדת. כי זה כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו.